כן, שלוש שלמות, סודות הנישואין, על פי תורת ישראל, עמוד 39. סיימנו את י"ב ההלכות בין אדם לחברו, שייכות כמובן, ראש ובראשונה, בין אדם ואשתו. עשינו להראות פחות או יותר את הזיקה, את האופן, את ההשתמעות של אותה מצוות בתוך חיי הזוגיות, איך הם באים לידי ביטוי. המגמה שלנו הייתה באמת להסתכל על האישה בתור זולת, כן? בתור זולת, לא בתור משהו שהוא, הייתי אומר, אני לא צריך להתייחס אליו כעולם בפני עצמו, דבר שיכול להיווצר כתוצאה מהטשטוש, טשטוש הזולתיות כתוצאה מקשר זוגי. זה יכול לקרות בין חברים גם, כן? ההרגשה של החברות מטשטשת את הליכות הכבוד, כן? אחי, אחי, וזה, וזה, ושוכחים שהאחי, אחי הזה, הוא לא רק אח שלך, הוא גם בן אדם שהוא זר לך, הוא גם אדם שהוא אישיות בפני עצמו, עם עולם משלו. לא בכל דבר ודבר, אתם בהכרח זהים, כן? חוסר הכבוד נובע מהזהות, שאדם מרגיש איזה זהות עם הזולת. כן. מטושטשים ההבדלים שגורמים לנו לראות את הזולת כמציאות בפני עצמה שראויה לכבוד. כן. מסתכל עליו כעל עולם שמצד אחד הוא קצת מוכר לי, אבל מהרבה בחינות הוא נשגב מבינתי, הוא אחר, הוא עולם בפני עצמו שיש לכבד אותו. כן. התפיסה הזאת היא המקולקלת של הזוגיות, שיכולה להיות לפעמים בתור זוגיות, כן. היא בעצם מפקיעה את זכותה של האישה להיות בעצם נהנית מאותם מחויבויות שבין אדם לחברו. כאילו, לא עלייך נאמר, לא תשנא את אחיך בלבבך, לא עלייך נאמר, ואהבת לך כמוך, לא עלייך נאמר וכו' וכו'. לא, עם כל הכבוד, שנשאת אותו לאישה, היא עדיין עולם בפני עצמו. היא לא רכוש שלך, כן? היא לא קניין עבד, כן? היא לא קניין שלך, היא לא רכוש שלך, היא לא כגופך במובן הזה. יש מובנים שכגופו, יש מובנים שלא. זו הייתה המטרה, כל הסיפור בו. אז סיימנו את י"ב הדברים, עכשיו אנחנו ניכנס לפסקה הבאה. ובאמת, שוב, אני חושב שפה הפסקה הבאה אנחנו, שוב מתייחס מעט לעניין שדיברתי עליו ממש כרגע, מדוע אין האישה זוכה ליחס המוענק לזולת. ממש הסוגיה, כן. ממש הסוגיה שכרגע דיברנו עליה. ברוך אתה, אדוני, אנחנו עולם שכל מי הדור. כן, דור.
אז צריך לגלות רגישות לאישה כשם שנוגעים רגישות לחבר.
כן.
זו הכוונה.
ודאי, ודאי. תראה, יש נטייה לאדם, אני אגיד לך, אחד הבעיות שלנו, אדם אוהב לנכס. לנכס לעצמו דברים. זאת אומרת, זה מה... יש דבר שהוא שלי, הכיסא הוא שלי. ברגע שהוא שלי, כן? ברגע שאני מנכס דבר אליי, אני מאוד מתקשה לראות אותו בפני עצמו. קשה לראות אותו בפני עצמו. כן? כאילו הדבר הזה מאבד את השם הפרטי שלו, וכרגע קוראים לו שימון, כרגע קוראים לו. ואז זהו, מה שיש לשימון, יש גם לו. איך שאני מדבר על שימון, אני מדבר גם עליו. הוא לא המציאות בפני עצמה שאני צריך עכשיו, כן? קניין כספו הוא. אתה מבין? זה בעיה. זאת אומרת, הנטייה הזו לנכס דברים, היא שוללת מאיתנו את היכולת, כן? ליצור את ההבדלה המבורכת הזו בין אדם לחברו. הבדלה, הבדלה. שהיא עומדת, כן, ההבדלה הזו, היא בעצם עומדת ביסוד היכולת לכבד את הזולת. לכן מאוד מאוד צריך להיזהר. דיברנו על כך, שזה אחת היו הבעיה, אז בזמנו זכור לי, שדיברנו שזו, לפי השם שמואל, אחד מגדולי החסידות, כן? של הדורות האחרונים. לפי השם שמואל, זו הייתה הבעיה של תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה. למה? כי היו יותר מדי החוקים. אז אמרו לכם, בסדר, אז אני לא אכפת לי שהחלן פתוח, אז בטח גם לא אכפת. אני זהו, זה תאומים סיאמים, כן? זה אין חשיבות לאופי המחשבה המיוחד שלו. אין, אפשר לבטל את דבריו. מה אתה עכשיו מעיז לחשוב מחשבה אחרת? נו, אנחנו אחים, אתה תחשוב כמוני. אז הם לא כיבדו אחד את השני, את המחשבות אחד של השני, את הצרכים הנפשיים אחד של השני, כי כל אחד נמחק אל תוך השני, נוצר איזה מין עיסה כזאת, אין, כלשונו של הזוהר הקדוש, שהתאומה מתחילה באחדות ונגמרת בפירוד. האחדות זה הדביקות הזו שמטשטשים את הגבולות בין אדם לחברו, כמו השוויון הקיבוצי, שמרוב שוויון והידבקות אחד בשני, בסופו של דבר זה יצר את ההתפרטות, מה שנקרא, את ההפרטה, קוראים לזה היום. כן, העיסה, הדביקה הזו, כל אחד נדבק בשני, כמו, זה שלל מאנשים את היכולת להיות מה שהם צריכים להיות באמת. ואז ביום אחד בעיר, כן, 13 שנים עבדו את כדור לעומר, את כדור לעומר, ו-14 שנים מרדו. כן, סוף סוף מורדים בדבר הזה. אי אפשר לעבוד את התפיסה השוויונית הזו בלי גבול. וזו בעיה רצינית מאוד. כן, לראות את כולם דרך ה... כן, המבט הצר השוויוני. אנחנו לא שווים בכל דבר ודבר. אתה מבין? אז בקיבוץ הזמני, השוויון הוא גבל בקטסטרופה. כן, זה השוויון באוכל, זה השוויון בבגדים, בתקופה שאני הייתי ילד. כולם לבשו את אותם בגדים. הייתה תופרת אחת שהיא תפרה לכולם בגדים. כולם לבשו את אותם יחסיים קצרות, כחולות, את אותה חולצה, את אותם סנדלים, היה להם סנדלר, סנדלים תנחיות. כולם לבשו את אותו דבר. לא שאחד לבש שחור, סנדל שחור, אור שחור ואחד חום. כולם לבשו חום. שירת הדשא, כולם שרים בגובה אחד. שירת הדשא. הדבר הזה לשעתו היה נחמד, הוא גם שירת את הרעיון של הלכידות, מה שנקרא מדורת השבט, שכולם מתחיימים לאורה. איש לא חשב על העניין הפרטי שלו, זה היה תקופה כזו, ש... כן? אבל אחרי זה אנשים כבר היה יותר את הביטחון הקיומי, ואנשים התחילו לשאול את עצמם, רגע, מי אני? אני שונה ממך. והדבר הזה יצר מתח חברתי מאוד גדול. כן? כי בראשית הגילוי של השוני שלי ממך, בראשית הגילוי, זו תקופה שכל אחד... מבצר את הטריטוריה שלו, ואז נוצרות מחלוקות. המחלוקות האלו, כן, גרמו למצב החברתי מאוד לרדת. מאוד מאוד לרדת. יצר חיכוכים קשים, אנשים מאוד התעקשו לעשות את מה שמתחשק להם, מה שהם רוצים, כן? וזה יתחיל ליצור ריחוק, כן? כן, היו גם את מייסדי הקיבוץ שבחו על זה ואמרו, איפה החברה, איפה האחדות, איפה השוויון? הם בחרו, הם התרפקו על הנוסטלגיה, מה שנקרא. אבל הצעירים יותר, הצעירים ברוחם ובנפשם, הם רצו את ההבדלה. אתה מבין? אז זה מאוד נחמד שנמצאים ביחד בצבא, וזה אחי, אחי. אין לאנשים זמן לחשוב על הסגנון הייחודי שלהם. ולאו אחי הצבא הזה, כל מספרים אישיים, סיפורים. מי בכלל חושב עכשיו על כמה אדם יכול לבטא את עצמו בצבא? כמה יכול לבטא? כמה הוא יכול לבקש את מה שהוא רוצה באמת? אם הוא יסחוב את המאג, הוא יסחוב את הזה, הוא יסחוב את הלא יודע, מה, מאג, כמה, זה עיסה של חיילים שהם דומים אחד לשני. חוזרים הביתה, אז יש להם 24 שעות שהם יכולים לשמוע את המוזיקה שהם אוהבים, כן, לחזור לבית שהם אוהבים, חולה, להסתובב במקומות שלהם. אבל בסך הכל, במשך השירות, אנשים עושים את המסעות, כולם באותו מקום, כולם סוחבים את אותה אלונקה, זה סיפור, זה לא פשוט. כן, לא פשוט. יש מצבים, אבל שזה, זה הכרח, הכרח שלא יגונה ולא ישובח, כן? ההידבקות הזאת. אז זהו. בכל אופן, פה בתוך הזוגיות זה מאוד לא מסוכן. אנחנו רואים פה היבט, כן? אנחנו רואים פה, על פי משימה, רואים פה שבאמת, יש פה היבט מאוד שלילי להתנהגות הזו, לניחוס של הבעל את אשתו, כן? ואולי של האישה את בעלה גם. לפעמים זה מובן למעלה, שכן, שמוליק הוא בעלה. כן, אפשר לראות את זה לפעמים. כן, לפעמים אני רואה את זה. אפילו את זה לנשים של רבנים, אני רואה את זה. כן, שרב יכול לדבר לפני תלמידים. כן, הוא מתחיל להעריך, ואשתו מסתכלת. נו, תקצר, לפני כל התלמידים. בוינה, שכחת שהוא רב? שכחת שהתלמידים האלה לומדים ממנו? את יודעת איזה ביזיון זה להגיד לו דבר כזה ליד כל התלמידים שלו, שותים את צמא? אשתי עכשיו תיכנס לפה, תשמע. תציץ ות... אתה כבר מדבר חצי שעה, תפסים, די, תסגור את הדלת, תלך. ואני פה נשאר איתכם לאכול את הלב. כן? זה לא פשוט. איך היא אומרת דבר כזה? כי אני מבחינתה... לא מסתכלת עליי מצד המעמד שלי, או מצד מה שקניתי בעמלי, מצד... אני בעל שלה, היא יכולה להגיד לי מה שהיא רוצה. אתה מבין? זה בעיה הדבר הזה. הייתי פעם שבע ברכות, הייתי... לא, בסעודת אירוסין הייתי. זה זרם מסוים, זה זרם דתי, כן, לא משנה, חרדי, לא משנה. הייתי בסעודת אירוסין. המשפחה של החתן הוא בעל תשובה. אחורה הגיורת. המשפחה המאמצת שלה עשתה אצלם בבית את סעודת ירוסם. וחתן בעל תשובה. המשפחה שלו הגיעה, המשפחה הדרום אפריקאית כזו, כן, אבא, אמא, כולם צבעונים כאלו. הם הגיעו. והבעל בשלב מסוים, כן, הבעל, יש לו אישה תקיפה ככה, רצינית כזו, בלבוסטית, אוהו. כבר ראיתי שהולך להיות צרות מהתחלת הסעודה, לפי המבנה. וואו, משהו ש... רוחקה, ליאלה, תביא את זה, הכל מתוקתק, וואו. אמרתי, רק צרות יכולות פה לצאת. בקיצור, התחילה הסעודה, אכלו מה שאכלו, אחרי זה הבעל קם להגיד דברי תורה. דברי תורה, עכשיו, יושבים שם, מה שקרוי בלשוננו חילונים, זה המשפחה של החתן, זה חבר'ה, אני יודע, הם רפה מרמת אביב שם, מיליונרים עוסקים ביהלומים. יושבים שם, והוא קם כזה, מראה הזה, כן. במסכת סוכה, רבן גמליאל אומר, מתחיל לדרוש דרשה, כאילו מדובר פה עכשיו לפחות בתלמידי הגר"א. הם כזה, מסתכל עליהם, כל אחד מזיז את הראש בנחת, הבת מתחילה לדבר עם האחות שלה, וזה, הבלבוסטיץ', והנה היא באוהל, מסתכלת מהצד, אני אומר, היא הולכת להוציא עכשיו כזה טיל. תוך שאני אומר, הופה, מסתכלת עליו, ככה עם הידיים על המותניים, זה ככה הולך בדרך כלל פה. כן, הם לא מבינים את מה שאתה אומר, תקצר. טוב, אז אשתי אומרת לקצר, אז אני באמת אאחל לזוג מזל טוב, מזל, אנחנו שמחים להעריך אתכם בביתנו, מזל טוב, מזל טוב. התיישב, בואו, בואו, ככה. אני לא יודע מה הלך שם אחרי שכולם הלכו, אני לא יודע. כן, כנראה שהוא לא העיז, אוי ובוי לו. כן, אבל בן אדם, בואי נעמה, את נורמלית בחייה, מבזה אותו ליד. הבן אדם הכין דבר תורה. שקד הזה מי יודע כמה ימים, זה לא איזה דרשן שהמילים יוצאות לו מהפה על ימין ועל שמאל. רואים שהוא הכין את זה. פתח את הגמרא, רבן גמליאל, אם אני פה, הכל פה, התחיל להגיד כל מיני דברים. בשמחת בית השואבה וזה. רואים שהוא מכין, רואים שהוא מחפש את המבט של האנשים, כדי לאשר את ה... פתאום, איתך, מכה בו, סרסה אותו חובה לזמן. משהו נורא. אז... אז יכול להיות גם לי דרגיסה, זאת אומרת, לא תמיד זה הבעל כלפי אשתו. יש פעמים שנשים עושות זה גם לבעלים. כן, אור. תראה, אנחנו צריכים להבין, אני מנסה לענות על השאלה שלך באמצעות איזשהו הדגשת עיקרון. אנחנו צריכים להבין שחיבור זה לא טשטוש. ברגע שאנחנו מזהים את החיבור עם טשטוש של הבדלים, יש לנו את הבעיה. כן? למעשה אנחנו צריכים להתייחס לנשותינו, למעשה, בצורה מאוד מאוד דומה לערב הנישואין. ערב הנישואין, מצד אחד יש חיבור שבעצם מאפשר את ההסכמה להתחתן. מצד שני, הבעל רואה את אשתו כאישיות בפני עצמה שהוא, נפשו, מתחברת אליה. כן? אבל גם שהיא מתחברת, עדיין אנחנו לא הופכים, כן? זה לא הופך אותה להיות הוא. זה שני דברים שונים, או אפילו דומים אבל משלימים, שמתחברים, אבל גם בשעת חוויית החיבור אין טשטוש. זה צריך להיות למעשה, הייתי אומר, המחשבה, כן? כי למה אני אומר מחשבה? כי אם אדם לא משתמש במחשבה שלו, לחשוב את המחשבה הזאת, הרגשות סוחפים אותו לטשטוש. הרגשות תמיד נוטים לסחוב לטשטוש. הסיבה שאמרתי מקודם, כי אדם נוטה לנחס. כלומר, אם אני אוכל את האוכל, החוויה של האכילה, היא גורמת לי להרגיש כאילו האוכל הוא חלק ממני. הוא לא דבר בפני עצמו. עכשיו מתחשק לשחק עם הכלב שלי, תחשבו על זה. או מתחשק לשחק עם תינוק. מכיוון שנעים לי לשחק עם התינוק, אני עכשיו מתחיל לשחק איתו באופן שלא נעים לו אפילו לפעמים. אבל מה זה מעניין אותי אם לא נעים לו? מה שחשוב זה החוויה שלי. פה מונחת הבעיה. לכן, בשעה שאנחנו נהנים מאנשים שחיים בקרבתנו, הנטייה שלנו בעצם בדרך כלל זה להשתמש בהם, תוך כדי רמיסה של הצרכים הייחודיים שלהם. לכן זה מה שצריך להזכיר. במיוחד כשאנחנו נהנים מחברים לחדר, אנחנו מתחילים להרגיש שהנוכחות של הזולת היא נעימה לנו. פה יש את הסכנה של הסחף והשאיבה הגדולה שאנחנו עשויים לשאוב אותו אלינו. ופה צריך לבוא התזכורת. רגע! נכון שנעים לנו ביחד, אבל יש לו. אני עכשיו אעשה לעצמי תרגיל. דווקא בגלל שאני מרגיש שקרבתו היא נעימה לי, אני רוצה ללמוד עכשיו דווקא מה הרצונות שלו. מה הוא רוצה? מה הוא היה מעדיף עכשיו? אני יודע מה אני מעדיף, אבל מה הוא היה מעדיף? אם אני אגיע למסקנה שהוא היה מעדיף את מה שאני מצפה, נעשה את זה ביחד. אין בעיה. נלמד ביחד, נטייל ביחד, אבל גם במהלך הטיול, כן, ששנינו כך נהנים, אני צריך מאוד מאוד להיזהר, לא לשאוב אותו לרצונות שלי, אלא בכל זמן נתון, אני צריך להיות בעל מודעות כללית, כן, לצרכים של הזולת. את האמת אני אומר לכם, זה הדבר הכי קשה. זה הדבר הכי קשה. זה להיות, מה שנקרא, עם ובלי. להיות קרוב לזולת ורחוק ממנו בעת ובעונה אחת. זה שתי מגמות שלכאורה נראות סותרות בנפש האנושית. איך אני יכול להרגיש כל כך קרוב לתינוק, ומצד שני לתת לו את החופש? שוב, אני מזכיר בו את אבי שיחיה עד 120, שהייתי מתבונן בו לא פעם ולא פעמיים, בגלל ריחוק המקום שבינינו, אני לא יכול לראות זה בכל, לא הייתי יכול לראות זה בכל יום, בתקופות שהיה בייביסיטר של כמה מילדי השכונה, וההורים שהיו נוסעים מכל מיני מקומות, למסיבה פה, לחתונה שם, היו תמיד משאירים את הילדים שלהם אצל אבא שלי. האיש עם נחת הרוח, עם הכבוד לילדים. הייתי מסתכל מדי פעם, מתמזל מזלי, לבוא לביקורים בקיבוץ ולראות אותו יושב עם אחד מילדי השכנים על ה... כן? או על הדשא, או על הנדנדה שלו. והייתי רואה איך הוא מתייחס לילד. מצד שני, מצד אחד, מאוד נהנה בחברת הילד, ילד מתוק. אבל שמתי לב, מתי הוא מלטף אותו ומתי הוא משחרר אותו. וראיתי משחק מופלא. כנראה אני צריך לחיות לפחות גלגול, עוד גלגול אחד כדי להבין את הדבר הזה. אבל אצלו זה מאוד טבעי. ראיתי משחק מופלא בין קירוב ורחוק. רגע אחד, הוא מחפש את העיתוי שליטוף הילד, ללטף אותו, זה יהיה טוב ונחמד לילד. אבל רגע שני, הוא משחרר אותו ונותן לו לזחול. זוכל. ואז הילד מעצמו בוחר לשבת לו על הברכיים, הוא מקפיץ אותו קצת בעדינות, לא ככה, כן? מקפיץ אותו בעדינות, אז הוא שומע את הילד, בתענוג, הוא נהנה, אז הוא עושה לה. פתאום הילד משתתק, אז הוא בודק מה הוא רוצה הילד עכשיו. הוא מרגיע את הרגל, והוא רואה את הילד מתחיל באי נוחות לנוע לברך, אז לוקח אותו, שם אותו על הדשא. והוא באמת זוחל, ואז הוא חוזר שוב, המשחק הזה, זה פשוט מדהים. כן? זה מה שאני מתכוון. זה מה שכוון. אשרי עיניים שראו את הדבר הזה, אשרי עיניים שראו את הדבר. מן הסתם יש לכם דוגמאות לזה, כל אחד יש דוגמאות מן הסתם, במרחב החברתי שלו, בין אם זה משפחתי ואפילו פה. שימו לב, יש אנשים שמתעלקים, הם פשוט שוללים לנו את החירות. שוללים את החירות מתוך החברות, הם חושבים שעכשיו יכולים לספר עכשיו איזה סיפור לחבר שלהם של שעה שלמה. הם כבר בטוחים, סמוכים ובטוחים שהחבר שלו את כל הזמן שבעולם עכשיו לשמוע, הלכתי ופה ועשיתי כאן ושם, ואל תשאל וכן תשאל. מי אמר? מי בכלל? נותן לך עכשיו את הזכות לשלול שעה לחברך. מה, בגלל שאתם חברים? אולי הוא לא רוצה? אולי אין לו עכשיו את הכוח לשמוע את כל הסיפורים, להיכנס לכל הסרט שלך? למה זה מובן מאליו? אז הנה, יש לנו את הסיפורים האלו, מעשים שבכל יום צריך לדקדק בזה מאוד. לשים לב על הנקודות האלו. זו הכנה נהדרת לכל נושא הזוגיות. דווקא ביחס לאנשים שאנחנו קרובים אליהם ומדבקים בהם. כן, סף.
זה באמת נשמע משהו שהוא מאוד קשה ליישם אותו, כי...
הוא קשה לרגש, הוא קל להכרה.
אז...
כן. להכרה הוא מאוד... הנושא הזה הוא מאוד מאוד קביל בהכרה. שכמו שאנחנו מדברים עכשיו, כשאנחנו מדברים על זה, נשמע נורא הגיוני, נכון? נורא הגיוני. כן, גם ברמה הכרתית, גם ברמה המעשית, כשסיפרתי זה על אבא שלי. מי כאן יגיד שזה לא הנהגה נכונה? מי כאן יגיד שאבא שלי, הוא הזניח את הילד? מישהו יגיד דבר כזה? זה ודאי שלא. זה פשוט נפלא לראות אדם שמתנהג ככה. אז ההכרה והחוש והמופת, אנחנו מסכימים עליהם, מה שנשאר זה הרגש, שהוא הפרובלמטי. אז אנחנו נראה מעשים כאלו, אנחנו נראה אנשים שמתנהגים בצורה מוזנת, אנחנו נלמד על הנושא הזה, ולאט לאט, בסופו של דבר, הכל יתנקז לעולם הרגשי, ויתחילו לעשות את התיקונים בתוך העולם הרגשי. זה שבעולם הרגשי יש סרבנות לקבל את התכתיב על זה דבר ידוע, זה האגואיזם של האדם, זה בדיוק האגואיזם. אז אנחנו עובדים כל החיים, לא רק בתחום הזה, סוגיה הזאת, הרבה תחומים. העולם הרגשי הוא עולם סרבני. כן? הוא עולם שמתנגזים שם הרבה דמיונות ומידות לא פשוטות. אז מה הפלא? מה יכולים לעשות? אז אנחנו נלמד על הדברים, נעורר את עצמנו, נבחון את עצמנו בחיי היומיון, בניסיונות קטנים בהתחלה. אין לנו דרך אחרת. אין לנו דרך אחרת. כן. כן. זה לא לקפות. זה לא לקפות. זה לא לקפות. דוד בן יוסף, הוא סיפר לי, דוד בן יוסף, מי שמכיר אותו, זה כתב כמה וכמה ספרים. אדם מיוחד. אז שהוא באים אליו לשיחות, אז אמא מתייעץ. נקרא לזה מתייעץ. הוא בוודאי לא אוהב את זה. את הביטוי הזה, צורך עניין. אמא מתייעץ היה מתייחס אליו באופן תלותי, הוא היה מיד מפסיק איתו את השיחה. מפסיק את השיחה, לא מדבר איתו. הוא היה אומר לו, אתה מעניק ליצור מוגבל, כוח מוגדל. כן? אל תעשה מני עבודה זרה. זאת אומרת, יש נטייה לאנשים לפעמים, כמו שאתה אומר, לבטל את עצמם. זה יכול להיות תלמיד לרב, זה יכול להיות עובד למעסיק, זה יכול להיות חייל למפקד, לא משנה. אנחנו צריכים לזהות את המקומות שאנשים מוותרים על הכבוד העצמי שלהם. אנחנו חייבים להשיב את הכבוד, להשיב להם את הכבוד. איך עושים דבר הזה? זו שאלה. אבל עיקר שאלתך, ודאי וודאי, שאם אני מזהה, איזה נטייה של הזולת להתפרק, כן? להתפרק מאופיו, מצרכיו, הלגיטימיים, כן? מנקודות האישיות שלו, האישיות שלו, אני חייב להשיב לו, להשיב את הגזלה, כן? להשיב לו את זה, ודאי, להשיב אותו לא, בלי שום ספק. זה באופן כללי. שוב, יש איזה פרטים ופרטי פרטים. איך אנחנו בעצם מחזירים לאדם את ביטחונו? איך מחזירים? אנחנו לא עבדים. יש עבד כנעני שהוא באמת, אומר אור החיים הקדוש, עבד כנעני הוא כנוע לעבדות. אין לו אישיות משלו. הוא עושה את רצון האדון וזהו. את כל כוחותיו הוא תורם לרצון האדון, נגמר הסיפור. ויש עבד עברי. עבד כנעני, אומר אור החיים הקדוש, זה עבד כנעני הוא כנוע לעבדות. עבד עברי זה עבדות עוברת. גם אם יש מצב של עבדות, אצל עבד עברי זה רק 6 שנים. ואם הוא רוצה יותר מ6 שנים, כלומר לוותר על החירות שלו, רוצים את אוזנו, הוא נהנה של כך. אוזן זו ששמעה בהר סיני, עבדים אתם לי, והלך עשה עצמו עבד לבן אדם, כן? אוזן זו ששמעה תרצה. כלומר, אנחנו לא יכולים להניח לאדם חסב שלו, כן? לבוא ולוותר על החירות שלו, על הזכות שלו להיות הוא. לא ייתכן שנשתמש בתכונות של הזולת כדי לשרת אותנו. התכונות של הזולת אמורים לבנות לו עולם ייחודי משלו. בוא חמוד, בוא. תשב איתנו. עולם ייחודי משלו? כן. אם אנחנו רואים שהוא מבטר על זה, אוי ובוי. אנחנו חייבים בעצם להשיב לו את היכולת. להתייחד עם עצמו, לבנות את עצמו, עד שהוא יגיע להגדרה עצמית. וההגדרה העצמית הזו תציג אותו כטיפוס שונה ממני לחלוטין. זה השחרור. זה נקרא שחרור עבדים. שחרור עבדים זה היכולת של העבד להגיד לאדון, אני בריאה ואתה בריאה. אני לא מחוק. יש לי נשמה וגם לך יש נשמה. במקרה כרגע אני עובד אצלך בחווה. אבל אני בן חורין גם בשעה שאני כותף את פולי הקפה. אני בן חורין. וזה יתבטא בזכויות העובד שלי, בגובה המשכורת, בהתייחסות הוגן יש לך כלפיי. כל זה יתבטא. ודיני העבדות על פי הלכה הם פשוט נפלאים מהבחינה הזו. זה שעבד נמכר בגניבתו בגלל שהוא גנב ואין לו מה להשיב, עכשיו הוא צריך להיות בביתו של האדון, זה לא מקנה לאדון את הזכות להפוך אותו לסמרטוט. אם יש מיטה אחת, העבד ישן על המיטה והאדון על הרצפה. אם יש קרית אחת, העבד ישן על הקרית והאדון יושן בלא קרית, כדי ליצור את האיזון הזה. מה זאת אומרת? לכן כדאי לשים מאוד מאוד לב לדבר הזה, ואני מאוד מציע שכל אחד יסתכל בסביבתו הקרובה ויסתכל, האם באמת מערכת היחסים שלו עם אנשים, האם הוא מתנהג כאדון שתלטן שנוח לו הקנייה של הזולת, שאנחנו משתמשים בעצם בקנייה של הזולת, כמו שאמרנו מקודם, כדי להתפתם. כל אחד מאיתנו רוצה כמה וכמה עבדים, זה עיקר הקושי לשחרר עבדים ביובל. בשנת היובל ישוב לביתו. הקושי לשחרר עבדים זה מהצור של אדם, כמו שאמרנו, לנחס ולנחס ולנחס, להגדיל את תפיסת המקום שלו. להגדיל את תפיסת המקום. שחרור עבדים, פירוש הדבר, להשיב אותו אל נחלתו ואל בית אבותיו. אל נחלתו ואל בית אבותיו ישוב, להשיב אותו לשם. גם אחרי שהוא היה אצלי עבד, יש לי את היכולת המופלאה הזו עכשיו. אחרי כל השנים שהוא שירת אותי, להחזיר אותו למקום שלו, להגדרה העצמית שלו. כדאי לשים לב לנקודה הזו. וזה דק, צריך לדעת. זה דק. אנחנו לא תמיד, עכשיו, אמרתי עכשיו מה שאמרתי. עכשיו נגיד ש... נגיד, עכשיו, אתם חושבים, רגע, על מערכת היחסים שלכם עם פלוני אלמוני. אתם אומרים, רגע, לא, דווקא, בסדר, יש הדדיות וכו', יש. אבל שמתבונים יותר לעומק, אנחנו נשים לב שבמהלך הקשר אנחנו מפעילים מפעם לפעם באופן דק מניפולציות. איך? אני רוצה לדבר יותר. אני רוצה להביע את הרעיון שלי יותר בשלמות. אני רוצה לקבל זמן אוויר יותר, כן? אני רוצה לדבר 3 דקות, הוא יכול להסתפק בדקה, אני ממהר להיכנס בדבריו ולהשמיע את דעתי. תשימו לב לדברים האלו, כל אלו זה ניצוצות, כן? או גילויים של שתלטנות מעודנת, שיכולה להיות בתוך מערכות יחסים שבין חברים, כן? זה מין הורדת ידיים סמויה כזו. סמויה. אגב, זה מאוד מאוד תלוי גם בחבר שלי. ככל שחבר, שימו לב, יש חברים שהם בני חורין בטבעם. אנחנו לא נעיז לכופף להם את היד, כי יש שם גבול ברור שאומר, עד כאן. זה הגבול. אסור לעבור את הגבול. מפה נגמר יעקב ומתחיל שמעון. הגבול הוא מאוד ברור. ויש אנשים שהגבול של המדינה, הגבול הטריטוריאלי של האישיות שלהם, הוא לא ברור. הוא לא ברור. יש יותר מדי שערים פתוחים, יותר מדי ניתנים להשפעה. יותר מדי ניתנים להשפעה, כן? אז תלוי גם מי הוא הפרטנר שלי, מי הוא אותו החוק, כן? שאיתו אני מקיים את אותו קשר, מאוד קשור בזה, כן? ככל שיותר חירותי, עצם הנוכחות שלו היא מהווה תמרור אזהרה. עד פה תבוא. פסיעה אחת, לא יותר. כי אם תעשה פסיעה אחת נוספת, תפגוש אותי שם מחומש על הגדר. הוא לא אומר את זה, אבל הנוכחות שלו, אתם מכירים את האנשים האלו? מכירים את ה... יש כאילו אנשים. כן, אני מכיר, מכיר כמה וכמה, כמה וכמה כאלה. כן, כן. אותו בעל שסיפרנו עליו, הוא יודע שיש גבול עם אשתו. אם הוא יעיז להתנהג לאשתו כאל קניין, כן, כפי שאדם מתייחס לשורו וחמרו, הוא יחטוף, כן? יש שם גבול מאוד מאוד ברור אחד, הייתי אומר אפילו גבול ממוקש. גבול ממוקש. כן, כן.
זה לא סוג של אכזריות
חברית? מה שעכשיו אמרתי? על הזוג הזה?
לעשות כל גבול כזה לחבר.
לא חייבים לעשות גבול ממוקש. גבול ממוקש הוא בדרך כלל נועד למשיגי גבול. משיגי גבול מקצועיים, מה שנקרא. יש טיפוסים שמשיגי גבול. ובדרך כלל, אם אני חש שיש אדם שהוא משיג גבול, באופן אישי אני מרגיש את זה, יש לפעמים אדם שהוא משיג גבול. הוא משיג גבול, הוא מבטא את הצרכים שלו בצורה מאוד אגרסיבית, את הצרכים שלו, הוא כופה עליך מציאות, הוא משיב אותך ומדבר. יש לי תפקיד להקשיב לאנשים, אני מודע לתפקיד שלי, אבל גם בדבר הזה צריך גבול, כן? ויש אנשים שמטבעים טיפוסיים שנכנסים לך לתוך השדה, אתה יודע, מתחילים מתהלך, מטפסים על העצים, כותפים פירות, ואנשים כאלה, אני מרגיש שעובר גבול הטעם הטוב, אני מעמיד אותם במקום. זה יכול להיות בשיחות טלפון, מתקשרים 10 פעמים ביום, כן? בשעות לא סבירות, ואחרי זה מתלוננים למה אני לא משיב להם, כן? יש גם אנשים כאלה. כן, ועם כל הכבוד, עם כל המחויבות שלי לתפקיד שאותו אני עושה, שמטבע הדברים יש לו היבטים של רופא חירום, נקרא את זה ככה. אבל עם כל הכבוד, יש דברים שאי אפשר. כן, אי אפשר. אתה לא יכול להתקשר ב-11 בלילה, כן, לצפות שאני אעלה לך, ואחרי זה אני לא עונה לך, אז אתה תיקס עליי בבוקר, למה לא עניתי לך? כן, תגיד לי, מותר לי לישון גם קצת כמה שעות ביום, לילה, כן? זהו, אז אני מחליט איך, כן, להבהיר לו באופן חד משמעי שיש גבול. בסדר גמור. זה מורכב דברים האלה, זה כמה שלא נדבר על הבעיה הזו, אנחנו נראה עוד ועוד היבטים, אבל נשאר במישור הכללים, כן? של סוגיית הגבולות. כן, מישהו רוצה לשאול? כן, בבקשה. די, די, זוגיות הכי, הכי בזוגיות, זה הכותרת. זה לא גבול חד, זה גבול דק. והבדיל עליכם הפרוכת, זה פרוכת, ותו לא. אבל זה גבול שמכבדים אותו. זה לא גבול חד. וזוגיות זה לא גבול חד. זה גבול דק. כן? זה גבול דק שיש בו, כן? יש בו דיפוזיה, יש בו פיעפוע מצד לצד. והבדיל עליכם פרוכת. כן? כמו הסדין שפרוס בין המלך לבין העם, כך אומר רשי. כן? והבדיל עליכם פרוכת. זה גבול מאוד דק שלומדים לכבד אותו. נגיד לכם עוד סיבה שגברים, לפעמים לא מכבדים, כן? שנוהגים בנשים כפי שהסברנו. זה לא רק בגלל הרגילות והחברות וגסות הלב שליבו גס בה מרוב רגילות. יש סיבה נוספת. שגברים, כן? וזה קשור לפרק אחר, כן? שנקרא הטבעה של האישה. לפעמים גברים נוטים לראות בקווי אופי של נשים כחולשה. כן? בעולם הרגשי של האישה נוטים לראות חולשה. פאניקה, חוסר שליטה, שיגעון כמעט. אה? זה רע מאוד. זה שנוטים לראות בעולם הרגשי של האישה דבר שלילי ביסודו. אני לא אומר שאישה לא יכולה לצאת מהכלים מבחינה רגשית. ואז גם הייתי מציע לשאול למה. היא מרגישה מאוד מסכנה איתך. היא מרגישה שאתה לא מתחשב. אז מה לעשות? אם הילד רעב ואתה לא מביא לו לאכול, אז הוא צועק. שאישה צועקת מבחינה רגשית, זה באמת לא יפה. שאת בוכה, זה לא יפה. את לא יפה, נכון? שאת בוכה, את לא יפה. כן, זה נכון? אבל מי הביא אותה לבכי? מי הביא אותה להקצנה הרגשית הזו? אם הייתי מבין את הצורך הבסיסי שלה הרגשי, לא הייתי נותן לה להגיע למצב של משבר רגשי, שגורר בעקבותיו כל מיני התנהגויות שהן באמת לא נעימות, אני חייב לומר. אישה מקופחת מבחינה רגשית, ההתנהגות שלה לפעמים היא התנהגות מאוד מאוד קשה. אבל אלו הפרשות, כן, רגשיות, שהם נועדו כדי למשוך את תשומת הלב, זה מעין פעמון, שהיא מצלצלת בכל הכוח, תצילו! וגברים הרבה פעמים, מלכתחילה מסתכלים על הטבע הנשי, על ריבוי השיחה של אנשים, כן, על ההתנהגות שלהם בהיריון, על צורת החשיבה שלהם, הצורך שלהם בערכה וכבוד. הם מסתכלים על כל זה כחולשה, כן? ממש. על הזהירות מביקורת בפני נשים, הרגישות שלה לביקורת וכל מיני דברים מן הסוג הזה, ועוד ועוד, כן? המבנה הרגש... הרגישות הרוחנית שלה, כל אשר תאמר לך שרה שמה וקולה, כן? האינטואיציה הנפלאה הזו, שיכולה לראות חבר שלך, כן? כן? ואתה שואל אותה, אם להביא את החבר הזה לשבת, היא אומרת לך, לא, לא. היא מריחה. לא, היא לא רוצה אותו בבית. ואתה כאילו מסתכל על זה, לא מכניסה אורחים, קמצנית, כן? לא, היא לא רוצה שתביא אותה הביתה. כן? אישה מכרת באורחים. יש בזה עניינים לא פשוטים. אבל הגבר, כן? רגשנית כזו, תהליכי חשיבה שונים יש לה. גברים נוטים לראות בדבר הזה חולשה. ואז זה נותן להם הצדקה לנהוג בה בחוסר כבוד. חוץ מה שאמרנו בהתחלה. גם הוא נוסף על שונאינו. כן? וזה נותן להם הרגשה שאפשר לנהוג בחוסר כבוד במידה יתרה. לכן יש חשיבות אילאית, אנחנו קצת לומדים לאט מדי, אנחנו קרובים לזה אגב, סליחה, איזה לאט? אנחנו מגיעים לזה עוד שתי עמודים, זה הכל. שתי עמודים, כן. עוד שתי עמודים אנחנו נכנסים למרחב המופלא שנקרא הכרת טבע אישה. עכשיו אנחנו נראה את זה בעזרת השם, זאת תהיה סוגיה שאנחנו נלון בעומקה תקופה די ארוכה, כי זה שתי פרקים אגב, זה לא פרק אחד, כן. דרור.
הרב אומר שאישה יכולה, מיכולותיה של אישה, לזהות חברה
בצורה. כן, יש מצבים, כן, שאישה יש לה בחוש רוחני, יכולה לראות מה שגבר לא רואה. כן.
איך אני אמור לדעת?
כן.
אם זה באמת חברה, או שבגלל חוסר רגשי שסיפקתי לשלשום, היא עושה לי כביכול דווקא היום, כדי שמחר אני אחסיר את החוסר שלי.
יפה. יש פעמים שאישה מסתכלת על חבר שלי כחברה, מכיוון שהיא מרגישה שהנוכחות שלו בתוך הבית תפריד ביניהם. זה גם קשור לאינטואיציה שלה. זאת אומרת, יש כל מיני משמעויות לרע. כן? כל מיני משמעויות. היא מרגישה שהחבר הזה, הנוכחות שלו, תפריד בינה לבין בעלה. היא מרגישה שהנוכחות של החבר הזה יכולה להביא למצב של דיבורים בטלים. היא מרגישה... כל מיני דברים! היא מרגישה שהמרכיב הזה בתוך הבית יכול ליצור הפרת איזונים. זוגים, מוסרים, וכו' וכו'. אגב, בדרך כלל הן לא יודעות להסביר אפילו למה הן אומרות את זה. זה חוש ריח. זה כמו כלב גישוש, כן? מה? להבדל. להבדל, יפה. זה כמו, יש להם יכולת להריח דברים. אז יכול להיות, כן, בגלל מה שקרה יומיים לפני כן, היא מרגישה שהנוכחות של הבחורות שכזה עכשיו רק תעמיק את הקרע שיש ביניכם. תעמיק את הקרע. זה לא נקמה. זה לא נקמה. זה סייג. כן? שהיא חייבת להקפיד, היא מרגישה צורך למנוע את ההתערבות שלו בתוך הזוגיות, כי זה עשוי להחמיר. כי אתה מחפש לברוח, כלומר, אחרי שהסתכסכת את השלשום, עכשיו אתה מביא חבר שאין לך עם מי לדבר בשבת. כי איתה אתה לא מדבר. אז היא מרגישה את זה שאתה מביא אותו בשביל שאין לך עם מי לדבר, אלא חברו אותה. והיא תהיה מוזנחת על השולחן, כן? בין תנור וקיריים, תנוע כל הסעודה. להביא פה, לעשה זה, להביא... אבל איפה היא בכל התמונה? היא מוזנחת לחלוטין. ולפעמים זה יכול לקרות. באופן לא מודע, גברים לפעמים יכולים להביא את החברים הרווקים שלהם לסעודות שבת, ולדבר כל הסעודה עם החבר. והיא הבחורה הצעירה הזו, שעוד לא מלאו שנה לנישואיה, היא יושבת מן הצד, ומסתכלת איך הוא מחייך על חבר שלו, ואיך הם צוחקים ביחד, ואיזו תקשורת נהדרת, אלווי עליי! אלווי עליי! והיא מתחילה לעשות השוואות, והשוואה זה אותיות השואה כידוע, כן? ובלגן גדול! ודאי, אז מה הפלא שאחרי זה מפתרת רגישות יתר לנוכחות של כל מיני זרים בתוך ביתה שמחוברים לבעלה. זה ודאי. טוב, לא התחלנו, אבל זה הקדמה טובה.